טוב, זה שיעור ראשון בעזרת השם על המגילה. נראה כמה שהזמן ייתן לנו. ננסה קצת לראות את הסיפור של המגילה, פשוט הסיפור לפי המלבים. אחשוורוש. אני קופצים ראש לתוך המים, ופה הסיפור מתחיל. אחשוורוש עושה משתה גדול. 180 יום. לא מספיק ה-180 יום האלה, הוא עושה עוד משתה נוסף, 7 ימים. בזבז כסף. ממש, ימי משתה מופרזים, בזבזנות, הרבה פיזור של כל האוצרות המלאכה. למה? מה האינטרס? הפסוק אומר לנו, אחשוורוש רצה לשבור מוסכמות. להפגין, להראות לכולם, שאין שום סמכות שיכולה לעצור אותו. אין שום סמכות שיכולה לעצור את הבזבזנות שלו, את הנהנתנות שלו. אין מערכת דת ומשפט שיכולה לבטל את ההחלטות של המלך. המלך והפקודות שלו הם לא שפיטים. הם מעל מערכת המשפט, אין מי שיכול לעצור אותו. אז יש פה סוג של התרסה, כן? אני אבזבז את קופת הציבור, אוצרות המלוכה, בדרך שלי, בשביל הקידום האישי שלי, בשביל לחזק את המעמד שלי, נראה מי יעז להגיד לי מילה. המשתה הזה הוא בעצם, הוא לא התחלה של תהליך, הוא בעצם סוף התהליך, כשבס המלך אחשוורוש בשנה שלוש למולכוי. המשתה הוא בעצם תרועת ניצחון על זה שהוא תפס את המלוכה והוא הצליח להתבסס בה. המקום הראשון ששם אחשוורוש פותח זה לבטל את המעמד של עיר הבירה הקודמת, זה לקבוע את שושן, סוסה בימינו, לעיר שולית ולא מרכזית, שהיא עיר הבירה החדשה.
אחרת כל מלך לא היה שם? כל מלך.
זה מה שהוא עשה. הסדר והנימוסים בפרס העתיקה היה מאוד מאוד מכובד. הגמור בברוכס, אנחנו בייס אומרת, פרסויה בצורכי סעודה בקיא מנייכו, זאת אומרת הם יותר בקיאים מאיתנו, הסעודה אצלם זה מדויק מאוד עם כל הפרטים. פה אחשוורוש במשתה שלו במוצר משבש את הסדרים של הסעודות, מבטל את המעמדות, הורס את כל הנימוסים המקובלים, הכל משוחרר לגמרי. מה היה המניע לכל הבלגן? מה העניין? למה לעשות את זה? חז"ל אומרים לנו במגילה י"א עמוד א' שאחשוורוש היה הדיוט שמולך. זאת אומרת, הוא היה אדם פשוט שתפס את המלוכה בכל מיני פוליטיקות, בכוח הזרוע, הוא הצליח להשתלט על המכון למרות שהוא אולי מזערה המלוכה. וכמובן שהוא בא להוכיח שהוא לא ממשיך את הקודמים, כי אין לו לגיטימציה. אם הוא מנסה להמשיך את הקודמים, לכן הוא מתחיל את הכל מההתחלה. עיר בירה חדשה, חוקים חדשים, כללים חדשים, פרלמנט חדש, להראות שהעבר עין. אני התחלתי. והיהי בימי אחשוורוש. נזכר פה לא המלך אחשוורוש, כן, הוא נזכר בלי תואר של מלכות. למה? כי הוא אחשוורוש, אדם פשוט. הוא היה הדיוט, כן, לא מלך. ודווקא זה שהוא לא היה מלך בהתחלה, זה מה שהניע אותו לכל המהפכות האלה. הוא אחשוורוש, המוילך. והיהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, המוילך מיועד ועד כוש. הוא היה אחשוורוש שנהיה מלך מהמעמד הפשוט, הוא הצליח לצמוח, להגיע לכיסא המלכות לא כמקובל, המולך גם כן, כן, שמלך מעצמו, לא בתהליך בחירות, או, אלא פשוט מלך מעצמו הוא מלך, והוא הגיע למצב שהוא מלך מהודו ועד כוש, 27 מהמדינה, הוא באמת הצליח לשלוט על כל העולם. מקצה אחד עד הקצה השני, כל המדינות בדרך. בימים ההם, כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, אחשוורוש לא ממתין, אלא מיד שהוא מצליח לשבת על הכיסא, הוא מיד מתחיל לשנות את הכללים. דבר ראשון, הוא יושב על כיסא מלכותו, הוא לא יורש את הכיסא של הקודמים, אלה שהיה לפניו. כן, איך כתוב בדרך כלל? וישב שלוימוי על כיסאי דוד, כן? הוא יושב על הכיסא של המלך שהיה לפניו, כאילו, הוא בעצם ממשיך את המלוכה של הקודם על ידי, כן, סוג של קשר. פה ההפך, הוא יושב על כיסא מלכותו, והוא גם מכין כיסא מלכות חדש בשבילו, אשר בשושן הבירה, הוא מבטל את המעמד של הקפיטל לעיר הבירה הקודמת, ומייסד עיר בירה חדשה, שושן. בשנת שלוש למולכוי, עוד פעם, מודגש פה, למלוכה שלו, ההשתלטות שלו, זאת אומרת, לא במינוי של העם, לא בהסכמת העם, עשה משתה לכל שרו ועבודיו, חיל, פורס ומודאי, דבר ראשון הוא מקדים את השרים שלו והעבדים שלו, החיילים שלו, אלה שהם נאמנים לו, מעל חיל, פורס ומודאי, שזה בעצם המערכת הקבועה של פורס, מודאי, שזה שתי האומות שבעצם הם שלטו במדינה, אז לפני חיל פורס ומודאי, הפרטמים, זה השרים החשובים, כך אומר הגוין, ושורי המדינויס לפונוב, אלה שהחזיקו בשלטון, עוד לפני שאחשוורוש מלך. דבר ראשון, משנה את סדר המעמדות. מי שקשור אליי, המינויים האישיים שלי קודמים למינויים של המערכת. הוא מצניח אותם למעלה מראש, הם קודמים יותר, השרים שלו, העבדים שלו, שרי הצבא שלו, קודמים לשרים שלי לפניו, להראות שאני לא מחויב לכללי חוקה, אני לא מחויב לכללי ממשל, אני לא מחויב לכלום, אני המלך. ומה הוא עושה אז? בהרויסוי, אז אוי שרכבו ידמלכוסוי, אחשוורוי שרוצה להפגין שמה שנחשב עד היום עוצרות המדינה, מהיום נהיה פרטי שלי. אז אוי שרכבו ידמלכוסוי, וזיכור תפארס גדולוסוי, יומים רבים שמוינים ומאס יוים, הוא עושה חגיגה של 180 יום, שהוא מבזבז את הכסף של המדינה כאילו זה כסף פרטי שלו. זה שלי, זהו, אני המלך, הכל שייך לי. ובאם לא יישא יומים או אלה, אחרי שנגמר חגיגה של 180 יום, עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירו, למיגו דויל ועד קוטון. אחשוור שקבע את שושן הבירה לעיר הבירה, נכון? אז לכן הוא רוצה לחגוג איתם באופן מיוחד פרטי, להראות להם כאילו שהוא אוהב את העיר הזאת, ולכן הוא עושה חגיגה מיוחדת לעיר הזאת, למגדול ועד קטן. הוא שובר את המעמדות, עוד פעם שובר כללים, שובר את כל המעבדות, מבטל אותם, קטן וגדול, שם הוא, כולם שווים בעיניו. בחצר גינס ביסן המלך, הוא מזמין את המון העם אל תוך ביתן המלך, מקום שבדרך כלל נכנסים שם רק חשובי העם, רק השרים והפרטמים, רק להם יש רשות להיכנס, עוד ניתוץ מיתוסים, שוחט את כל הפרות הקדושות, שוחט את כל הכללים ומכניס את כולם לשם. ואז חור, קרפס, וסחיילס, כן, החצר לא הייתה מקורה. אז מה הוא עשה? החשוור פורס חור, קרפץ ותחילס, זה סוג בגדים צבעוניים יקרים, שיהיה לאוהל אחוז החבלים שקשרו בהם את האוהלים בחבלי ווץ וארגמן, חבלים של כל מיני סחורות יקרות. העמודים של האוהל הם על גלילי כסף ועמודי שיש, עשויים משיש עם בסיס מכסף טהור, מיטוי זהב וכסף, המיטות שעליהם ישבו היו מזהב הכסף, על רצפס, אפילו הרצפה שדרכו עליה הייתה עשויה מבהת ושיש ודר וזכורס. דרך אגב, בבריטיש מוזיאום אתה עדיין יכול לראות רצפת בהת מהארמון של אחשוורוש. זאת אומרת, ממש רצפה, הם שמו את זה שם על הקיר כמובן, לא בתור רצפה. סוג של אבן יקרה מאוד. כן, יפה.
איפה זה יפה?
בבריטיש מוזיאום. תלך, תראה. בעת ושיש ודר וסריחורס, כל מיני אבנים יקרות, והשקויס בכלי זהוב, הכלים שמהם שתו היו עשויים מזהב, וחיילים מכלים שוינים. לפני כל אחד מהמסובים שמו מערכת שלמה של כלי זהב, קנקנים, כוסות, כוסיות, הכל, ויין מלכוס רוב כיוד המלך. למרות שהיה הרבה יין, היה מספיק כלים מזהב. זאת אומרת, כמות עצומה של יין וכמות עצומה של כלים, והשסיו חדוס אין אוינס. מרוב ריבוי הכלים לא היו צריכים לזרז את השוטים שיסיימו את השתייה שלהם, כי היה מספיק לכולם, כי חי ניסד המלך לכל רב ויסוי לעשוי סקרצוי איש ואיש, נתנו לכולם בשפע עצום. טוב, פה דבר ראשון יש לנו תיאור של המסיבה. השלב הבא של המסיבה זה המסיבה של ושתי, נשתה של ושתי. ושתי כן הייתה מזהר המלוכה, היא הייתה נכדה של נבוכדנצר, הבת של בייש של צר, היא הייתה מיוחסת, ולחשבי ראש זה הפריע. למה? כי אחשוורוש פחד שיגידו שוושתי היא העיקר, והוא רבה רק בתור, הוא מלך בתור, רק בתור עדין. הוא כאילו, הוא חתן של בלשצר, ולכן, כאילו, אשתו היא בת מלך, אז לכן הוא נהיה מלך, אז הוא בעצם יהיה תפל לאשתו. הוא מחליט שהוא עשה עכשיו איזה מפגן ראווה, שהוא יסדר את העניינים, הוא יראה לכולם מי בעל הבית. כמו שראינו, הוא הרי מנתץ את המוסכמות, מתעלם מהחוקים ועושה במלכות פרס ומדי... כבתוך שלו, ממש פרטי. עכשיו נשארה לך משימה חשובה לא פחות, אחרי שאתה מלך על כל העולם, בוא נראה אותך מלך בבית. ואז הוא מוכרח למצוא דרך להוריד פרופיל למשקה ושתי, להעמיד אותה במקום. איך עושים את זה? ושתי הרי תכלס יותר חזקה ממנו, היא מיוחסת. איך נחדירים לעם הפרסי שהוא אחשוורוש העיקר פה בממלכה, והיא ושתי תפלה אליו. היא אשתו והוא מעליה. איך מראים את זה לכולם? יש לו רעיון. ושתי עושה משתי נשים, משתי שהשם היא מוכתרת כוושתי המלכה, שם פרטי ושתי קודם, ורק אחר כך היחוס המלכה. כמו להדגיש שהכתר מלכות זה רק בגלל שבעלה הוא המלך. זאת אומרת, זה לא היא המלכה ושתי, אלא ושתי המלכה. היא דבר ראשון ושתי, ורק בגלל שהיא התחתנה עם המלך, לכן היא מלכה. לא בגלל שהיא מלכה בפני עצמה. עכשיו, המשתה של ושתי לא עם השרים והפרטמים, כמו שמתבקש לפי הכבוד שלה, רק משתי נשים. והמיקום של המשתה, לא במקרה, בבית המלכות, אשר למלך אחשוורוש. זאת אומרת, היא מזמינה את כולם, לאיפה? לבית של בעלי. זאת אומרת, הוא המלך, לא אחשוורוש, אלא המלך אחשוורוש, הוא המלך, והיא מלכה רק מכוחו, ולכן היא עושה משתה לנשים אצלו בבית. בית המלכות אשר למלך אחשוורוש. נחמד, אבל אחשוורוש לא מסתפק בזה. אחשוורוש רוצה לעשות משהו עוד יותר קיצוני. הוא הולך להראות אחת לתמיד שרק הוא זה שקובע כאן בממלכה. אין לה דעה בכלל. הוא שולח את הסריסים שלו, זאת אומרת, סריסים זה המשמשים הכי פשוטים. כן, אלה... סוג של אויסבוכר כזה, תמיד, לא גב מכובד או משהו, אלא מישהו ש... זה... לא את שרי הממלכה, לא את הנכבדים. להביא את ושתי המלכה, איך הוא מדגיש? הוא לא מבקש, הוא אפילו לא קורא לה. הוא אומר להם להביא. לך תביא אותה, זה כמו איזה... לך תביא לי כוס שתייה, לך תביא את המלכה. אחשוורוש פוקר כאילו איזה שבויה או משהו, כן? אין לה בעלות בכלל על עצמה, וגם כן, הוא לא קורא לה המלכה ושתי, אלא ושתי המלכה. זאת אומרת, היא ושתי, ורק בגלל שהיא נשואה אליה היא מלכה, והוא להראות העמים והסורים הסיופי, כי איתו היא בסמה ראי. להראות לכולם שהוא לא התחתן עם ושתי כי היא בת של מישהו, אלא פשוט כי היא יפה. הוא לא צריך אותה, הוא לא צריך את הלגיטימציה שלה, הוא לא צריך את הייחוס שלה, שום דבר, רק את היופי שלה הוא רוצה. להראות את העמים והשרים את יופיה, כי טובת מראה היא, זה מה שהוא רוצה להראות. בוא נראה את הפסוקים בפנים. הוא אומר, גם ושתי המלכו, כן, שהיא כאילו מלכה רק בזכות אחשוורוש, לא בזכות אבותיה, ושתי אחר כך המלכו, אוססו משתי נושים, זה משתי צנוע יחסית, כן? לא בחברת השרים והפרטמים, לא כמו בת מלך שעכשיו היא מלכה, שאמורה לקבל קהל, אלא רק משתי נושים, בייס המלכוס אשר למלך אחשוורוש, כן? בבית שלו. ביואין, מה שביא כתוב לי והמלך ביואין, אומר למהומון, ביזסו, חרבוינו, ביקסו ואבקסו, זיסר וחרקס, שבעס הסוריסים, כן? לא השרים והחשובים, המשורסים את פני המלך אחשוורוש, אומר להם להביא, לא לבקש ממנו לבוא, אלא להביא את ושתי המלכו לפני המלך, כן? להביא אותה בכוח. עוד פעם, ושתי המלכו לפני המלך בקסר מלכוס, יניחו את הקטע המלכות על הראש שלה רק שהיא תהיה לפניו, זאת אומרת, היא תבוא בלי קטע מלכות, ושם ישימו לה קטע מלכות, כי יש את המלך, להראוי סועמים והסורים, והסיופיו, כולם ידעו שהסיבה שהוא בחר בה זה לא בגלל הייחוס שלה, כי הוא לא צריך את זה, אלא כי טוב הסמרי, כי היא יפה. רק בגלל זה. ושתי לא הייתה תמימה. והיא לא מוכנה לשתף פעולה, היא לא רוצה להיות עכשיו כלי משחק לדעת, אחשוורוש. יכול להיות שהיא מנסה להחזיר את הכבוד האבוד שלה. ואתם רואים המלכו ושתי. שמת לב ממהנת, לא ושתי המלכו. המלכו ושתי. אני לא מלכה רק בגלל שהתחתנתי איתך. אני מלכה בגלל עצמי. וחוץ מזה גם התחתנתי איתך. המלכו ושתי. היא מלכה בזכות אבות, לא בגלל אחשוורוש. חז"ל אומרים לנו, במגילת דף י"ב עמוד ב', שוושתי לא הסתפקה רק סירוב שבשתיקה, היא לא רק, אתה יודע, התחמקה בראש קטן. היא אמרה לו משהו שהיא שמה אותו במקום, היא אמרה, אישה תמיד יודעת לעשות את זה הכי טוב, והיא אומרת לו, בר ההורה יעידי אבא, שומר הסוסים של אבא, אבא לקובל אלפו חם רשתי, אבא היה שותה יין כמו אלף אנשים, ולא יחרופה, ולא היה משתקר, לא היה מאבד את הראש. וההוא גברי, האיש ההוא, החשבי ראש, כן? השתת בחמרי, שתה קצת יין, כבר קוקו לגמרי. כבר מתמסטל, כבר מתחיל לדבר שטויות. מה היא אומרת לו בעצם? אתה לא, איך היית בגנים, עזוב.
זה לא.
זה לא, אתה לא גדלת עם זה. אתה שומר סוסים. יום אחד עלית לגדולה, אתה שותה קצת יין, אתה מאבד. אתה מתחיל לדבר שטויות. אבא שלי, הוא היה משפחת מלוכה אמיתית. וזה אומר גם שאני שייכת לגנים האלה, כן? הוא היה יכול לשתות כמו אלף איש, לא היה מאבד צלילות דעת. הוא היה מלך. אתה חיקוי, חיקוי לא מוצלח, מה לעשות? קיצור, וזה, אתה יודע, לתת לבן אדם בפינטלו, יכול לעשות חגיגה של 180 יום, ואחר כך עוד 7 ימים, ותבוא האישה, ותשים אותה במקום שומר סוסים, אתה לא יודע לשתות אפילו. היא שמה אותה במקום לגמרי. וקיצור, אתה לא, אם היית גדל במשפחת המלוכה, קצת יאי, לא היה עושה לך את זה, אתה לא היית מאבד. אבל מי ששומר סוסים, מה לעשות? אחשוורוש כועס, אבל הוא באמת כועס, כן? זה כעס, וואו! היא מזלזלת בו בפני כולם. הוא בא להראות לכולם שהוא בא לבית, והיא מראה לו, מי באמת בא לבית? והוא לא יודע איך לעשות, חמוס היית בער בו, למה? גם התפוצץ מבפנים. היא הרסה לו את כל התוכנית, היא הרסה לו את הכל! כל הרעיון שלו להראות שהוא לא ממשיך של המלכים הקודמים, והוא העביר עיר בירה, אתה מבין מה הוא עשה פה? העביר עיר בירה, היא באה ועשתה לו פליק אחד קטן, והיא פה הכל, שלא שווה כלום. היא המלכה, היא מזרע המלוכה, הוא בכלל לא מתאים לתפקיד, כל הכוח שלו זה רק ממנה, הוא אפס אחד פצחצו בזכותה, אין לו, בכלל לא קשור למלוכה. ואתם רואים המלכה ושתי, היא מסרבת, הוא רואה את עצמה מלכה ושתי, שהיא גם את זה עצמה, לא בואי בדבר המלך, היא לא מוכנה לעבור להיות שותפה למשחק שלו. אשר ביד הסוריסים, יותר מזה, אם הוא היה שולח שרים חשובים, יכול להיות שהייתה באה. אבל אתה תשלח סוריסים שיביאו אותי? זה לא. ויקצוי והמלך מאויל, הוא כועס מאוד בצורה גלויה על הביזיונות, והחמוס אוי בוא הרובו ירזל את התוכניות, את זה הוא לא יכול להגיד בפה. הגוין אומר, ניף לו מאויל, הגוין אומר, שבדרך כלל כשבן אדם כועס, יש דאוגו בלב איש, ישיחנו. זאת אומרת, עצם זה שאתה מדבר על זה עם אחרים, אז אתה קצת מפרק את הכעס. הוא אומר, פה הוא לא יכול לדבר. מה הוא יגיד? ירזל את התוכניות, היא אמרה שאני לא יודע לשתות, את זה היא אמרה לו יחסית בשקט, כן? היא לא משתפת פעולה עם התוכנית שלו, ועל זה הוא כועס בגלוי. מה פירוש? אני אמרתי לה לבוא, איך היא לא באה. אבל תכלס, את זה שהיא פוצצה לו את כל הבלון, זה הוא לא יכול להגיד בפה. כי כשהוא אומר את זה, הוא רק גורם לזה להיות יותר עוצמתי, יותר חזק. אז הוא שותק, אבל מה קורה? הכעס שלו בוער ובוי, זה בוער בו יותר ויותר ויותר, ואין לו איך להיפרק את זה. אני אומר את הפסיכולוג שלו, אתה מבין, שמדבר, פורק, אז היה מרגיש יותר טוב, היה מצליח להתראות, הוא לא מסוגל. עכשיו, פה צריך לשים לב, יש פה משהו מאוד מעניין עם איך מתחיל הדיון. ועם המלך לחכמים יהודי יויטים. היו שתי ערכאות, שתי בתי משפט, בפרס העתיקה. אחד מהם נקראים יודעי העיתים, ואחד נקרא יודעי דת ודין. יודעי העיתים היו מומחים לפרשנות מדינית. הם תמיד דנים בהתחשב בנסיבות. הסיטואציה, הצורה שנעשה העוול, הם לא עובדים לפי הספר, אלא הם ככה מסתכלים כאילו על הסיפור. מה הרקע? מה החשבון? לפי זה חומרת הדין ולפי זה הם היו קובעים. יודעי דת ודין, זה אנשים שהם יודעים כמו מחשב, כמו רובוט. זה חוק יבש 30 שנה, זה 20 שנה, 30 שקל, הנה. כמו פקחים כאלה, יש לפעמים שופט חוקר כזה, זה נקרא. הנה, השופט שהוא יודע מה שכתוב בספר, אתה בא, לפי הספר אתה מקבל. הוא לא מסתכל על הרגע, מי האדם, מה האדם, מה הוא עבר בחיים, לאיפה הוא הגיע, לאן הוא הגיע, למה הוא עשה את זה, לא מעניין אותו. זה מה שעושים, זה מה שהם מקבלים, זה יודעי דת ודין. הם יודעים, צמודים לחוקים היבשים. מה הוא עשה, זה מה שהוא מקבל. ושתי פגעה קשה מאוד בחשבי ראש במעמד שלו. החשבי ראש אבל כן רוצה אותה, על כל פשעים תחסי אהבה, כן? הוא כן רצה אותה. אז הוא מנסה איכשהו למזער את הפרשה, להוזיז את זה מפגיעה בכבוד המלכות למשהו אישי, וככה להשתיק את הפרשה. החשבי ראש יודע שאם המשפט שלה יעלה לדיון לפני יודעי העיתים, שהם דנים לפי חומרת העניין, אין סיכוי. היא עונש מוות, ודאי. הנסיבות, הסיטואציה, המעמד, הפרסיה, כאילו... אין, זה באמת פשע מה שהיא עשתה פה. אי אפשר לסגור תיק כזה מחוסר עניין לציבור. אין דרך. אין דרך לעשות את זה. לעומת זאת, אם זה יעלה בפני יודעי דת ודין, אלא עם הראש הקטן, אז הוא יכול לקחת את זה תמיד למקום של סכסוך פנימי, אישי, ואז יכול להיות שתשמע, לא, היא זכאית, לא סוף העולם. זה דבר אחד שבעלה קרה לה, לא יפה, והיא לא באה, אמרה איזה מילה, אפשר להבין, כאילו, לא סוף העולם. אם אתה מסתכל על תכלס, הייתה פה השקעה של 3 שנים, ומסיבה, וביום האחרון של המסיבה, זה הופך את זה למאוד מאוד חמור, אבל זה כי יודעי העיתים ידונו, יודעי דת ודין לא דנים בזה. עכשיו, החשבי ראש מודיע ליודעי העיתים, שהמשפט הזה יהיה אצל יודעי דת ודין. כי הוא בעצם מוריד את זה לערכאה הנמוכה יותר. החשבי ראש בעצם מציג את התביעה שלו, מאוד מעניין, הוא מציג אותה, המלכה ושתי. להראות שבעיקרון יש לנו מעמד שווה. זאת אומרת, היא לא אמורה באמת לשמוע בקולי, כי תכלס היא המלכה. לא רק בגללי, כאילו, מה שהוא רצה לעשות, פתאום הוא עושה פליק פק אחורה, כי הוא כן מנסה לשמור אותה. אז מה? אז אין כאן פגיעה במלכות, אלא רק סכסוך אישי בין שתי מלכים. החשוב שגם עושים ומסנגר, שתכלס זה היה ביד הסריסים. אז אולי באמת זה לא היה לפי כבודה, כאילו הוא סוג של מתנצל. עתיק כמעט נסגר באמת, כי אין עניין לציבור, וזה סתם סכסוך אישי, שיסתדרו ביניהם, יאללה, כאילו, תכנסו לחדר, תנו מכות, אני קבורו את הסיפור, כאילו, מה זה קשור לכל המדינה? אז התקשורת הפרסית כאילו גם מוכנה תכלס להעביר את זה איכשהו, להעלים את הפרשייה, ויהיה נושאים מעניינים יותר בעונת המלפפונים, אבל ממוכן לא מוכן שזה יקרה. הוא מטרפד את המהלך בגלל האינטרסים שלו. אומן, ממוכן. בוא תראו את הפסוקים. ויאמר המלך לחכמים יודעי העיתים. אז המלך, הוא בעצם מנסה להציל אותה, הוא פונה לחכמים יודעי העיתים, שדנים לפי העת והזמן, הערכה הגבוהה יותר, והוא אומר להם, כי כן דבר המלך לפני כל יוידי דוס ודין, שהמלך החליט שהמשפט של ושתי לא יהיה בפניהם, אלא לפני כל יוידי דוס ודין, לפני החכמים שדנים את החטאים בלי התחשבות במעמד ובתנאים. והקורוי וילוב, דבר ראשון, אחשוורוש רוצה להשתיק את הפרשה, הוא דואג שזה לא יקבל פרסום, הוא פונה לחכמים שקרובים אליו, אלה שכבר יודעים מהסיפור, זאת אומרת, דבר ראשון שלא יהיה פרסומת. קרשנו שיסור אדמוס, אותר שיש, מרס מרסנו ממוחון, זה השמות של השבעת שרי פרס ומודאי, רואי פני המלך, היושבים ראשונו במלכות, שהם כבר שופטים ותיקים, הרבה זמן, יושבים ראשונה במלכות, הם כבר הרבה שנים במלכות, הם מומחים בכללי המשפט, והוא אומר להם, תשמעו איך שהוא מציג את הסיפור, כדוס, כדת, מה הפסק, מה החוק? אלא אומר לה, אל תחשבו כאילו יותר מדי על תנאים, מה החוק, כדוס מה לעשויס, מה הדת אומרת לה לעשות, מה החוק אומר לעשות, לפי החוקים היבשים, מה לעשות במלכה ושתי, לא מבשתי המלכו, אלא במלכה ושתי, שיש לה מעמד בפני עצמה, היא מלכה בזכות עצמה, כשהוא איזה סכסוך פרטי, אשר, על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים. כאילו, יש עוד סיבה שהיא אולי אפשר להקל איתה, כי איתך לזה היה, היא הוזמנה על ידי הסריסים, לא כמו שהכבוד היה מחייב. ממוחון רואה שהפרשה דוחת. תכלס, אחשוורוש מצליח להשתיק את זה. עוד רגע כבר מי יזכור את זה בכלל, זה יהיה פרשייה מההיסטוריה. הוא חוטף את זכות הדיבור, לפני חתימת גזר הדין, הוא מתחיל בלגן. דבר ראשון מוציא את העניינים לתקשורת. לפני המלך והעשורים. והיום אמר ממוחון, לפני המלך והעשורים. הדבר ראשון סמרה עם קול בפה. תשמעו מה קרה. וואו, נהיה שקט. כולם באים, זה, תמיד, כל הטלוויזיה, כולם כבר נמצאים. הוא עושה הרבה רעש. אי אפשר לעשות פרשה כזאת, זה סתם סכסוך אישי. הוא מערער על הפסק של בית המשפט עוד לפני שהוא ניתן. איך אפשר להתעלם מהתקדים של ושתי עשתה? ושתי על ידי הסירוב שלה, היא סתירה לשלטון הבלתי מעורר של המלך אחשוורוש. זה בכלל לא סכסוך אישי ופרטי. זה משהו כלל ממלכתי, אין כאן שום עניין אישי, זה לא עניין שאפשר לסגור אותו בבית. זה כל הממלכה מעניין אותה הסיפור הזה. וחוץ מזה, שיש פה בעיה שלא רק מה שקורה עכשיו, אלא יש פה את תסמונת הטלפון השבור, כן? אתה מכיר את זה שכאחד אומר לך, הסיפור כבר גדל, שפתאום שמעו שהוא שרף ספר תורה בשבס. מה קרה? לא, לא שרף, זה נפל, יפיל. יפיל, לא, לא יפיל, נפל. מה נפל? ספר תורה נפל? לא, לא ספר תורה, ספר. נפל לו ספר מהיד בשבס, הבנתי. שם זה כבר הגיע להערה השנייה, שהוא שרף ספר תורה בשבס. אתה מכיר את הסיפורים האלה? אז זה בדיוק הבעיה, שיש, הדברים האלה קורים. תסמול את הטלפון השבור. אלה שהיו במעמד באמת יודעים שהייתה פה דרישה להביא את ושתי המלכה על ידי הסריסים. אז הם לא יבינו מזה כאילו שיש רשות לכל אישה לבזות את בעלה. אבל אם זה יודלף לתקשורת, אז הרי זה יעבור עוד כמה טרנספורמציות, זה יעבור עוד כמה עיבודים הסיפור. והסיפור בגרסה מעובדת יהיה כאילו שהמלך ציווה על אשתו ושתי המלכה, לבוא לפניו והיא סרבה. כן? כאילו הפרטים, שזה היה והמלכה ושתי, וזה היה לבוא לפניו בכתר מלכות, וזה היה סריסים, בגרסה המעודכנת זה כבר לא יהיה קיים. וזה כבר מאוד מסוכן. כי מכותרות כאלה יהיה הרס לתא המשפחתי. כי יצא דבר המלכה על כל הנושים להבזות בעליהם בעיניהם, וגדי ביזיון וקצף. אז לכן ממוחון כאילו, הוא גם יודע הרי מה האינטרסים של אחשוורוש בכל הסיפור הזה, כן? להגדיל את הכבוד שלו. אז הוא ככה פורט לו ככה על הרגש כמו שצריך, והוא אומר לו, זה היום הזה, זה היום הזה, היום זה היום, שצריך להיות היום שבו כולם יראו שאחשוורוש זה המלך וזה המחוקק. איך אפשר לתת ליום כזה לעבד? אפשר עדיין להציל את המצב. אם מוכרחים לפעול מהר מאוד, יפה שעה אחת קודם, לנצל את הסיפור הזה, לחזק את הדיקטטורה של אחשוורוש. בדיוק ההפך. דבר ראשון, מבטלים את הכפיפות לבגץ. אין מערכת משפט. המלך הוא הסמכות העליונה. אין יודעי דת ודין, אין יודעי העיתים, אין כלום. המלך יכול לערוך משפט שדה, לגזור עונש מוות, הוא לא צריך חתימה של אף אחד. של אף ערכה, הוא לא צריך הסכמה של אף אחד, אי אפשר להערער על פסק הדין שלו. דבר שני, הצורך להיפטר מוושתי ברור, אבל צריך להפיץ קודם כל דיסאינפורמציה, להכריז שהמלך אחשוורוש הוא זה שלא רוצה את וושתי. זה לא יהיה ההפך שהיא מרתה את פי והכל, ההפך, אשר לא יסבוי וושתי לפני המלך אחשוורוש, אתה לא רוצה להכיר אותה, ההפך. אחרת, מה יהיה? וושתי תהפך להיות סמל פמיניסטי, אתה מבין? ועלה, אמר לה, היא לא הסכימה, שמרה על הכבוד שלה, היא התעקשה, טיפת אדם האחרונה, תכלס, חייבים לשכתב את ההיסטוריה מראש, לשתול בהיסטוריה שההפך, ושתי ניסתה לחזר אחרי המלך ולתקן את הטעויות שלה, אבל המלך לא הסכים. ההפך, המלך הוא חזק, הוא גדול, הוא לא הסכים, הוא טרפה את המהלכים שלה. מה, כתר מלכות? היי, טובה בנשים, מי שאשתה באמת יפה, בלי קשר לה ולאהובות שלה ולסבים שלה. בואו נראה את הפסוקים בפנים. ויאמר ממוכון לפני המלך והשרים. ממוכון, דבר ראשון, עושה בלגן. לפני המלך והשרים, שעד עכשיו לא היו בעניין, נכון? הוא עשה את זה והקורוי וילוב. אבל הוא דבר ראשון מוציא את זה בפני כל הציבור. והוא אומר, לא היה למלך לבטו יוב וסוב השתי המלכו. המשפט של ושתי נוגע לכלל המלכות, זה לא עניין אישי. ושתי המלכה, ושתי, לא המלכה ושתי, כמו שהיה חשוב שניסה לסנגר עליה, היא מלכה בחסד החשבי ראש, ולא בזכות אבותיה, אלא להפך, ושתי המלכו. כי יצאי דבר, ועל כל, כי על כל הסורים ועל כל העמים, אשר בכל מדינו יישא מלך החשבי ראש. זה משהו ציבורי שקשור לכולם. כי יצאי דבר המלכו, על כל אנשים, הדבר הסירוב של ושתי יודלף החוצה, מחוץ למטבחון, כאילו יעבור מאיש לאיש, אז התמונה תראה אחרת. כי יצא דבר המלכה, כשזה יצא לציבור, זה יהיה שונה מהמציאות, וזה יהיה להבזויז בעליהן בעיניהן. העובדות בגרסה המעובדת יגרמו שנשים ירשו לעצמם לבזות את בעליהם באומרום. איך הם יגידו את הסיפור הזה? המלך אחשוורוש, כן, התור המלכות שלו, שהמלוכה ראויה לו בזכות עצמו, אומר להובי את ושתי המלכו. לפונו ולא יבוא. שמתם לב שיש פה השמטה, לא על ידי הסריסים. כלום. המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה, כאילו בצורה מכובדת הכל, והיא שרדה. ושתי המלכו, כן? שהיא רק אשת המלך, לא מלכה, לא ייחוס, לא סיפורים. שתי הדברים שכאילו עומדים לטובתו, הוא מבטל אותם. אז יצא החוצה לא נכון. לפניו, כן? אפילו לא להראות העמים והשרים את יופיה. אם אתה אומר איך הוא רצה להביא אותה, אנשים עוד יכולים איכשהו להבין אותה. זה אנשים לא יספרו. אמרו רק בזה, אל תשאלו מה קרה במסיבה. אחשוורוש ביקש שאשתו תבוא, צפצפה עליו. איך הוא ביקש? לא יודעים. באיזה צורה הוא ביקש? לא יודעים. מה הקשר ביניהם? לא, אחשוורוש מלך. המון העם כאילו יחשבו שאחשוורוש כל הבקשה הייתה לפניו, ובכל זאת יהיה איזה פנים ולא יבוא. והיום הזה, חוץ מהחשש על העתיד, יש נזק ישיר ומיידי. היום הזה זה היום שהשקעת בו כל כך הרבה להוכיח שאתה שולט בלתי מעורער. היום הזה יהיה הוכחה הפוכה. היום הזה יהיה ראייה ניצחת לבשתי שהיא מלכה בזכות ולא בחסד, ואתה כפוף אליה. תוימרנו, סורוי ספורס ומודי, אל תשכח שיש שם עוד נשים בסיפור הזה, היה משתי נשים. הם היו נוכחות שם. אשר שומעו, הם שמרו את ושתי. לא הבאה. הם שמעו את דבר המלכה, שמי המלכה? מי המלכה? אתה הזמן, אתה שומר סוסים, זה מה שאתה. דבר המלכה. והם יחזרו הביתה ויספרו לכל שרי המלך. זאת אומרת, אתה עכשיו חושב שכאילו היה פה שקט, רק אני הוצאתי את זה, נכון? מה פתאום? לא אני הוצאתי את זה. זה היה יוצא ועוד מהצד שלה, לפי הגרסה שלה, וכולם היו יודעים שהיא המלכה ואתה אפס. יפה.
זה היה יוצא בסוף
לסדיודה לשנביש כאומון. הוא היה עם לשון חבל על הזמן. הוא היה יכול לשכנע את מי שהוא רצה ומה שהוא רצה. הסירוב יוכיח להם שהמלוכה מגיעה לבשתי. דבר המלכה, אוכדאי ביזיון וקוצף, יהיה ביזיון גדול לכל מעמד הבעל וקצף, מהיום אתה ואיש שווים. בדיוק ההפך מכל מה שהשקעת את כל הכסף שלך, היום אתה ואיש שווים.
האמת זה הרעיונות של המלבים, לא של המלבים.
לא, הוא מדייק את זה בתוך הפסוקים, ניקלו ברק. אתה רואה שהוא משמיט פרטים, המלבים מגלה לנו מתוך ההשמטה. רגע, למה פה המילה הזו חסרה? למה שם היא נמצאת? הוא מדייק לך מה באמת היה הסיפור.
אתה לבד היום למלך ושתי, ושתי המלכו ושתי, ושתי המלכו, המלך לבד.
תשמע, זה הגיוני. לא, המלבים זה גאונות לא נתפסת, כן? היוב עם המלבים זה שאין שום דויחק. אתה פתאום, הכל מתאים, זה זורם ולא מאולץ בכלל, כי ההפך אתה באמת רואה, כך אתה אומר, המלכה ושתי ושתי, המלכה ושתי, המלכה, בסדר, אותו דבר. למה פה הפרט הזה קיים פה? אז כי חמרו את זה מקודם. המלבי מראה לך, לא, לא, זה הסיפור. זה הסיפור, יש פה באמת...
יש סיבה להפסיק
את זה ככה, מניסטי זה לא... יצא אימא למלך טוב, יצא דבר מלכוס מלפונוב, מכאן ולהבא, דברי המלכות מלפניו, ממך יוצא, אתה הדיקטטור. אתה לא תלוי בערכאו, אתה לא תלוי במשפט, ויקוסי בדוסי פורס ומודאי, ולא יעבור, זה יהיה תקדים, שיחרט בדפי ההיסטוריה של פורס ומודאי, עובדה מוגמרת, אשר לא יסובוי ושתי לפני המלך אחשוורוש. המלך מצידו אוסף מסיבת עיתונאים ומכריז, ושתי לא מורשת לבוא בפני המלך. כאילו ושתי ניסתה לנהל מגעים חשאיים עם המלך שהיא כן רוצה לבוא, היא התחצפה ואז התחרתה על זה וניסתה להתחנף לפניו, והוא לא מוכן לשום מהלכים ושום זה, והוא מטרפד מצידו, הוא לא מוכן למסע ומתן. לא משנה שהיא לא עשתה, אתה תכריז שאתה לא מוכן, ואז כאילו אתה יוצא זה שכאילו מחזרים אחריך ואתה אומר לא. ובמלכוסו יתאין המלך לרוסו, התיבה ממנו המלכה הבאה נבחרת רק על פי אישיות ולא על פי ייחוס. יותר מזה, המלכה שתמלוך בעתיד תלמד מוושתי שלא מסרבים פקודה של המלך אחשוורוש, הוא המלך ולא אף אחד אחר. ונשמע פסגם המלך אשר יעשה בכל מלכוסו. אם ההצעה תתקבל ברוב קולות, יתפרסם שפסגם המלך אשר יעשה, ונשמע, תצא הודעה, פסגם המלך אשר יעשה. החוק החדש אומר ששלטון המלך זה מלך יחיד, הוא לא זקוק לכנס לא את המטבחון ולא את הממשלה ולא שום קבינט, מועצת השרים והפרטמים לפני שום החלטה שהיא, וכל האנשים ייתנו יקר לבעליהן. האנשים תלמדו, נשים תלמדנה ליקר את בעליהן, לכבד את בעליהן, למי גודויל ועד קוטון, אפילו בעל גדול, בעל קטן, לא משנה, אין הבדלי מעמדות, הבעל תמיד יותר חשוב. והייתה והדבור בעיני המלך והסורים, זה פלא עצום, אומר הגוין. המלך שבהתחלה כל הזמן מנסה להצדיק את ושתי, הוא מקבל בשתי ידיים את ההצעת חוק של ממוכון. והשרים, למה הם מבטרים מדעת על הסמכויות שלהם? על המעמד שלהם? מה מניע אותם לתת לך שראש יד חופשית? לעשות כזאת דיקטטורה? כן, אבל מהשרים שלא יוותרו על המעמד שלהם.
הם קודם שכזה הפכפה.
לא, היה להם עקרונות דמוקרטיים מסוימים. היה להם, דרך אגב, פרס הייתה מקומות. חשיבה ריאלית באמת קשה להבין למה הם הסכימו.
הם קודם שכזה הפכפך שיכול להפוך את הדעה שלו, בן אדם אחד לא להפוך את הדעה.
אז אחד כזה אתה שם לו בלמים וריסונים.
כן, אבל הוא באותו
רגע. למה הם בעצם מוותרים לו על מבחן בגץ?
כן, אבל אם באותו רגע בגץ אומר לו לא, אז הוא הבגץ הוא הורג את הבגץ.
כרגע אתה צריך למנוע נזק מבחינתם, רוצים קודם כל
שלישהו. יכול להיות. למעשה, הדבר הזה הוא בעתיד הוא חסד גדול. זה הקדמת רפואה למכה. כי ממוכון פה בעצם חפר לעצמו את הבור בעתיד בתור המן. שכשהמלך עושה מה שהוא רוצה, והוא אומר תלו עליו, ואז תולים אותו מיד. הם בעצם, המן היה מאוד מאוד מרושת בכל המערכת, את המשפט הזה, היה לו המון המון קשרים. הנקודה היא שברגע שהגיע מצב כזה, שהיה כבר סמכות למלך, הוא בעצם זה שגרם למלך שיהיה את הסמכות הזאת, זה גרם שבעתיד הוא כבר לא יכל להתקומם נגד זה.
מה שבן אדם עושה לעצמו.
כן.
אבל למה הם הסכימו?
והישלח ספורים, פלא. פלא למה הם מסכים.
בעיות אישיות בבית.
יכול להיות. יכול להיות שממוכון תכלס הצניח לגעת לכולם בפינטלה של הקשר הזה, איש אישה וכולי. יכול להיות שגם כאילו הם כולם פחדו כי המלך השקיע פה כל כך הרבה כסף, אז ברגע שהמלך ממוכון ניגן לו טוב על המיתרים, אז המלך כבר, תכלס המלך רואה פה 180 יום ועוד 6 שנים, העברת עיר בירה, זה ההשקעה של טריליונים. טריליונים הוא השקיע בזה. ואם הוא מוכן להרוג את אשתו, אז אתה אל תעמוד לו בדרך. זה לא חכם. והייתה בדבר בעיני המלך, יפה, אתה מדייק נכון. בעיני המלך והשרים, והשרים אמרו כן, 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 כן. כי לך תדע מה יהיה השלב הבא. אז לכן הם כאילו...
יש דברים שיגידו משהו, אבל אנחנו לא הרוג אותנו.
נכון, כנראה אתה צודק.
אם זה הייתה השרים והמלך, אז...
וישלח ספורים אל כל מדינו ישמלך, אל מדינו ומדינו ככסובו, ואל עם ועום כנשיינוי, לי יזכור לי שסורר בבי סורר. מעמד האישה נשלל. מהיום הסורר, בעל השררה, בעל השלטון, זה רק הגבר. הוא מדבר כנשוי נמוי. בשביל לחזק את מעמד המדינה המולכת, החוק היה שהנתינים הכבושים חייבים לדבר בלשון הממלכה הכובשת. אחשוורוש מבטל את ערך המדינה המולכת, הוא הרי שלטון יחיד, שלטון דיקטטורי שלא תלוי ברצון הממלכה, ולכן הוא בעצם מוריד את העוצמה של הלשון הפרסית. עד אז הלשון הפרסית היה למעמד על, הוא שובר גם את זה. אין שום מעמד על ללשון פרסית, שום דבר. דרך אגב, פה מתחיל, יש פה עוד חסד גדול, כי אם לא הסיפור הזה, הגמור אומרת שכשהגיע המכתבים האלה, אז אנשים חשבו לעצמם, מה זה? המלך מוציא פקודה של להיות כל איש שורר בביתו? כאילו, אפילו מנקה שירותים, בבית שלו, הוא המלך. צריך חוק ממשלתי בשביל זה? אז לכן, פעם הבאה כשהגיע החוק מהמלך, אמרו לך תדע, זה יכול להיות קצת משיגינר, אז זה לא, אל תתעסק איתו. ולכן, בעיקרון, כשהיה מוציא הוראה להרוג את היהודים, אז כולם היו צריכים לבצע את זה מיד. וככה זה לא קרה. אבל למעשה, לפי המלמי, אנחנו נראה בעזרת השם בלי נדר, לא הייתה בדיוק הוראה להרוג את היהודים, זה היה קצת יותר מורכב, בעזרת השם נראה את זה. טוב, למעשה, אדם מלך דף השידך. מחפשים שידוך לחשוורוש, נשאר בודד, נזכר בעבר, מתוסכל מההווה, בפחד על העתיד. קיצור, הוא נזכר בעבר, ושתי, שהייתה אישה יפה מאוד, חז"ל אומרים לנו, שבגמרא במגילה דף תזון, עמוד א', ארבע נשים יפהפיות היו בעולם, ושתי אחת מהן. זאת אומרת, ושתי הייתה אישה מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד יפה, נדירה ביופי שלה, וזה מעניין, יש פה גם נס כפול, כי הוא זרק את ושתי, ולקח את אסתר. אסתר לא הייתה יפה במיוחד. אסתר הייתה, כמו שחזל אומרים, ירקרוקת, היה לה חן. זאת אומרת, זה יופי כזה של חן, נסינס חן, נסיוס חן. היה לזה יותר יופי, משהו, כאילו, היית שם אותה בתחרות לפי קריטריונים, היא לא הייתה עוברת. הייתה ירקרוקת זו איסו. היה לה מראה פנים לא טוב. אה? קיצור, בדרך הטבע, זה לא בדיוק ברור איך המשיגנר הזה זרק את ושתי ולקח את אסתר. אבל רח משמיים, כשבוך הוא ריחם על עם ישראל, הכניס לבן אדם הזה שיגאון לראש, שיזרוק את אחת הנשים הכי יפות בעולם, ארבע נשים יפהפיות שהיו בעולם, ויקח תמורתה איזה אחת ירק רוקת, עם מראה פנים נורא. יש אביגיל, יש רשימה. הגמור שם במגילה. מתוסכל, תכלס, איזה אישה תרצה להתחתן איתו? אדם שהורג את אשתו, כי זה מסוכן מדי, עיין הרך ושתי, כן? אז תכלס, וגם מפחד. גם ימצא אישה מתאימה. אולי התסריט הזה יחזור על עצמו, אולי תהיה ושתי מספר 2. תכלס, אבל מה? הוא משדר עסקים כרגיל. הוא לא פונה לעזרה, רק זה מה שחסר לו עכשיו, התקשורת הפרסית, תתחיל לנתח אותו, את הרגשות שלו, וחשוורוש מרגיש ככה, וחשוורוש, חסר לו עכשיו כל מדורי הרכילות. קיצור, חשוורוש יודע שמסתום יש לו אופוזיציה, יש אנשים שלא אוהבים את השתלטנות שלו ואת ההשתוללות הזאת. גם אנשים, אתה יודע, לא מדברים ברבים, אבל מתחת לפני השטח יש משהו. אם הוא יראה סדקים, שהוא כאילו קצת במשבר, קצת קשה לו, ינצלו את החולשות שלו, ירקדו לו על אדם. לכן הוא כאילו מראה שהוא חזק מתמיד. אבל מי? נערי המלך, משרתיו, אלה שנמצאים איתו בבית, כאילו במקום שהוא לא בלי איפור, כאילו בלי, לא מול הטלוויזיה, לא מול המצלמות של התקשורת, הם רואים שהמלך עייף, המלך מתוסכל, מיואש, תכלה, זה עוד אף הבאי בלדה ברוב, מה אתה רוצה ממנו? תכלה, ושם החשבירות רואים, עליהם הוא לא יכול לעבוד. תכלה, שם רואים אותו כאן בבוקר, רואים אותו הולך שם בלילה, רואים שקשה לו. מהם הוא לא יכול להעלים את האמת. נערי המלך מחליטים שצריך לעשות משהו. הם פונים לחשבירות עם תוכנית מפורטת, שתוציא אותו מהבוץ שלתוכו הוא שוקע לאט לאט. צעד ראשון, עזוב ייחוס. אתה מלך כזה גדול, כזה רם וניסה, אתה צריך אחד שבת של זה, בת של זה, מה זה משנה, אתה הכי גדול. אתה צריך, הם גם בראש של נערים, כן, נערי המלך, פושטה מנשן, בתולות, טובות מראה, היופי, זה הכי חשוב, איך היא נראית, מה זה משנה חוץ מזה? חכמה, לא חכמה, זה, את מי זה מעניין? תראה טוב, זה העיקר. מה אתה מפחד? שהיא לא תרצה להכניס את עצמה לסכנה, להיות אישה של מלך כזה משוגע שיכול להרוג את אשתו? ויפקד המלך פקידים ויקבצו. אפשר להפעיל לחץ, מה? רגישות, נחישות, איך זה נקרא? יביאו, יהיה צו מלכות, מי שתרצה, לא תרצה, מי שרוצה לחיות, יקחו אותה. מה הבעיה? זה עוד פעם, זה הראש שלהם. אם היה פונה, השרים היו פונים אליו, אז יש להם דרך, יש נימוסים, יש אתה לא יכול, יאללה, שהמלך יאסוף את כל הבחורות היפות. זה לא שפרח של שרים, של אנשים חשובים, חובדים. זה שפרח של נערי המלך, משרתיו. זה הראש שלהם. ככה, הם מדברים במטבח, מדברים כשמנקים תערובת סוסים, ויש להם רעיון, המלך שבור, הוא צריך מישהי. זה מה שהוא צריך. כאילו, אין הרבה תיאוריות.
בגלל זה הוא גם
נער סוסים. כן, תכלס מתאים לו, אתה אומר. ואיך דואגים שהמלכה הנבחרת תשמור על פרופיל נמוך, שלא תרים את הראש יותר מדי? פשוט מאוד. מהרגע שנכנסת לתפקיד, נותנים לה תזכורת יומיומית. התמרוקים, הבשמים, הדברים הכי אלמנטריים לאישה, כן, הדברים הכי בסיסיים שלה, גם זה היא לא שולטת על עצמה. אחד הסריסים נותן לה את זה. עוד פעם, לא שרים ופרטמים. אחד הסריסים יהיה אחראי לתת לה את המינימום. את המינימום שאתה יודע, של פרטיות של אישה, גם יהיה אחד הסריסים אחראי. המלך מאושר מהצעה, יופי, טוב מאוד. קריאה ראשונה כבר עובר לסדר היום, יאללה, המבצע יוצא לדרך. אחר הדבורים אלה כשוי חמאס המלך אחשוורוש, המלך נרגע, הרגיש בודד, זוכר אס ושתי, מתרפק על העבר, ואיס אשר עושה סו, והוא, אבל למרות שהוא רוצה מלכה חדשה, הוא פוחד, כי אולי השנייה גם תהיה כמוהו, כמוה, ואיס אשר נגזר עולה, ומי בכלל תרצה? הוא זכר את מה שנגזר עליה, מי תרצה להכניס את עצמה לסכנה כזאת? מי תרצה להיות בחברה של המלך, שברגע של כעס, יש לה איזה משבר, יאללה, אשתה טובה, אהובה, הכל בסדר, ככה הורג אותה. אז בפסוק הזה, יש לך, שים לב, יש לך גם הפחד שלו, גם הצער שלו על העבר, גם הפחד שלו מהעתיד, וגם התסכול שלו מההווה. אחר הדברים האלה, אחרי שזה עבר והוא זה, זוכר אס ושתי, זה זיכרון של געגוע. כן, הוא מתרפק על העבר, וואי, כמה ושתי וכמה הייתה יפה וזה. ואיס אשר עושה סו, הוא פוחד שיעשו לו עוד פעם את הדבר הזה. ואיס אשר נגזר עולה, מי תרצה לבוא אליו עכשיו? ויאמרו נערי המלך משרתיו, נערי המלך, אלה שנמצאים בסביבתו הקרובה, מרגישים את המצב רוח שלו, למרות שהמלך לא פונה אליהם, הוא כאילו לא מוכן לשדר את זה שקשה לו, אתה יודע, הוא הכל טוב לו, אבל הם מכינים בשביל התוכנית, שמצד אחד תביא לו שידוך טוב, מצד שני שמה שקרה לא יקרה שוב, ויאמרו נערי המלך משרתיו, יבקשו למלך, כאילו דבר ראשון יוציאו הודעה, דרושים, כן? יבקשו למלך, נערות בתולות טובות מראה, זה המדד היחיד, טובות מראה, מעמד וייחוס, כל הדברים האלה, המלך לא צריך. נערות בתולות טובות מראה. ואם התוכנית לא תעבוד, תכלס לא יגיעו, כי באמת כמו שאתה פוחד איזה, ויפקד המלך פקידים, אם התוכנית לא תעבוד, נעלה מדרגה. שלב הבא, מינוי פקידים חדשים, כאלה שעוד אין עוד קשרים איתם. למה? כי בדרך כלל פקידים ותיקים, יש להם פרוטקציות וקשרים וחנינות, והם כבר, כולם כבר עשו להם טובות שהם חייבים תמורתם. המלך ממנה פקידים חדשים. פקידים חדשים, אין להם חברים ישנים. איך אומרים, מטטה חדש מטטה טוב, ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, ופה כבר יהיה ויקבצו, יקבצו בכוח, בלי לשאול יותר מדי, את כל נערה בתולה, אם לא ירצו לבוא ברצון, יבואו בעל כורחם, יביאו אותם, את כל נערה בתולה טובת מראה, אל שושן הבירה, אל בית הנשים, יהיה מקום שנקרא בית הנשים, ובשביל שלא ירימו ראש, אז כבר מההתחלה, אל יד היגה, סריס המלך, שומר הנשים, ונתון תמרוקיהן. כבר מההתחלה, התמרוקים ניתנים רק על ידי המלך, לא על ידי השרים והפרטמים, על ידי סריס המלך. ככה המלכה הזאת תהיה תמיד שפופה, נמוכה, ושתי שתיים, סרט, לא, זהו, אין עוד עונה. כאילו, אין, הסרט הזה לא הולך לחזור על עצמו. ושתי שתיים, לא תרים את הראש יותר. והנערה שרתיתה בעיני המלך בממלכה הדיקטטורית של אחשוורוש, הבחירה לא תלויה, לא הסכמה של שרים, לא פרטמים, לא מועצות, הוא לא צריך הסכמה של אף אחד. נערה שרתיתה בעיני המלך, תמלוך תחת ושתי. הוא המחליט הבלעדי, והייתה ודובור בעיני המלך ויסקין. טוב, מרדכי ואסתר, איש יהודי, מרדכי שומע את הפקודה המלך, את הפקודת המלך, והוא מסרב פקודה. הוא יודע את הסכנה שיש פה, אבל הוא לא מפחד. יש לו תחת רשותו ואחריותו הבלעדית את אסתר, שהיא יפה תואר וטובת מראה. היא עונה לדרישות והקריטריונים, ולמרות הכל מרדכי לא מוכן לשתף פעולה, הוא לא מוכן לתת יד למעשה הזה, זה נגד המצפון, נגד ההלכה. גם שאם הוא יענש, עונש שיכול להגיע עד כדי עונש מזה, מרדכי יודע שהוא לא יוכל להתאמם, ולטעון שלא ידעתי, לא שמעתי, לא ראיתי, לא... אלא הוא תכלס, הוא נמצא במרכז העניינים, הוא נמצא בשושן. הוא מוכן, אבל הוא מוכן למסור נפש, הוא לא מוכן לשתת יד לזה, ואסתר מצידה, מה שמרדכי אומר. בוא נראה את הפסוקים בפנים. איש יהודי, מה זה יהודי במקרה הזה? בדרך כלל זה משבט יהודה. מרדכי לא היה משבט יהודה, אלא כל מי שכופר בעביד אזורי נקרא יהודי. יהודי זה כמו ייחודי, כן? מאמין בכל אחד. כך אומר המהר"ל בחודש על המגילה. זה בעצם גם מה שנתן למורדכי את הכוח, את האיש יהודי. הוא היה הרבה פרשיות מסעירות בהמשך, אבל הוא היה בן אדם ייחודי. הוא היה בן אדם שהלך עם השם אחד, לא נבהל משום דבר, לא פחד משום דבר, ולכן הוא החזיק מעמד גם נגד הכל. הוא היה כבר מזמן בשושן, במקום של הקיבוץ הנערות. הוא ידע מה שקורה. הוא ידע מהכל, ובכל זאת לא שיתף פעולה. הוא שמו עם מורדכי, הוא לא יכול להסתתר אנונימיות, כי הוא היה בן אדם מאוד מפורסם, שמו מרדכי, הכוונה, היה שם גדול לאיש הזה שנקרא מרדכי, זה תמיד, כל פעם שכתוב במקרא הוא שמו, זה אומר שזה היה איש מפורסם. בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני, אשר הוגלו מירושלים, הוא היה נתין זר, ולכן נתין זר תמיד צריך יותר להפגין נאמנות, צייתנות, פטריוטיות, לויאליות. הוא לא מקשיב לדרישת המלך. אשר הוגלה מירושלים, עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה. זאת אומרת, זה לא היה סתם גולים, אלא גולים עם מוניטין. יחוניה מלך יהודה, היה חורש והמסגר, כל החשובים שהורדו לבבל. זה מונע ממנו התנצלות, כי אני חשבתי שאני לא מתאים בכלל להידבק במלכות. והיהי אוימין עשה דסו, הוא היה מגדל, היא הדסה, כן, אסתר, הייתה תחת סמכותו, זאת אומרת, הוא לא יכול להשתמט, זה כי יש לא, זה לא בסמכותי, לא הבת שלי, לא זה, הוא היה אומר את הדסה אי אסתר, כן, בת דודו, הדסה אי אסתר זה כאילו אסתהר, זה בעצם זה השם הפרסי שלה, שהוא כמו הירח, כאילו אסתר זה הירח, אסתהר זה הירח, אז הדסה אי אסתר, השם העברי שלה היה הדסה, והדסה גם מרמז גם אל הריח הטוב, כאילו שזה בחינס הריח, בעזרת השם מדבר שיחה שלמה על זה, שכל הכל, הכל פה קשור לריח, כי ריח זה בעצם מה שלא נפגם בחטאי סדס, יש פה הרבה עומק בדבר הזה, אבל בוא נדבר דבר ראשון ברמת הפשט, בס דוילוי מבחינה חוקית מרדכי אפוטרופוס עליה, כי אין לו אבוהים, אז כל האחריות על ההשתמטות נופל עליו, והנערה יפת תואר וטובת מראה, יונה על כל הדרישות והקריונים, ובמות אביה ואימה, לקחה מרדכי לא לבת, ואם מרדכי מצווה עליה ללכת למלא את פקודת המלך, היא הייתה נשמעת לו, היא כמו בת שלו. מרדכי מסרב בעצם, חוטא ומחטיא. הוא מסרב פקודה, ממריד נגד המלך, ולמרות זאת, זה מה שמרדכי עושה. והפסוקים מדגישים פה את הקטע הזה של מרדכי, מצידו לא משתף פעולה. מה קורה? אבל לפקידי המלך מגיעים אליו, מגיעים למרדכי, אסתר נלקחת שלא ברצונה ובטובתה לבית המלך. בהתחלה היה נראה שאסתר לא תצא פה נקייה. היא כנראה תקבל איזה עונש, כי היא השתמתה. אבל, וגם אם היא לא תקבל עונש מוות, יהיה לה עונש רציני. מרדכי מפחד מאוד מזה, כי תכלס הוא לקח פה סיכון והיא נתפסה, והוא בדיוק בגלל זה, בכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית אנשים, לדעת את שלום אסתר ומה יעשה, ואיזה עונש היא הולכת לקבל. בגלל ההשתמתות שלה. אבל לא, שומר אנשים, קולט איכשהו, שאסתר מתאימה למלוכה, הוא מבליג, מעלים מעין, ומריץ עוד הקדימה לפריימריז. ככה דוחף אותה קדימה, שומר אנשים, מקדם אותה כל הזמן, מקצר הליכים, מדלג על הבירוקרטיה המסורבלת, מפלה את אסתר לטובה. הוא כל כך בטוח בהצלחה של אסתר, שמההתחלה הוא כבר נוהג איתה כמו מלכה. אסתר, מה דעתה על כל העניין? היא לא ממש לא רוצה. אסתר מפגינה קרירות, מורת רוח, היא לא משתפת פעולה, היא לא מעוניינת בזה. היא מצידה לא רוצה דבר. סוג של הפגנה כזאת, שותקת. זעם של שתיקה כזה, שום דבר. היא לא הוא דוחף אותה קדימה עם כל הכוח, והיא שותקת. לא מוכנה לשתף פעולה עם ההרצה קדימה של הפריימריז, וגם שום דבר. היא לא יכולה לעשות כלום, היא לא יכולה להתנגד בפועל, תכלס, יהרגו אותה. אז לכן היא מפגינה בלי דיבור. את החוסר אמון שלה בממלכה, היא לא מעוניינת באחשוורוש, לא רוצה להתחתן איתו, לא רוצה להיות חלק מכל הסיפור הזה, לקחתם אותי בכוח, לא מעוניינת, היא לא משתפת פעולה. היא מביעה חוסר סביעות רצון מהסיטואציה. לא רק זה, אפילו היא לא מוכנה להציג תעודת זהות. שום דבר, שוברת את זכות השתיקה. לא מוכנה להגיד מה הזהות שלה. ומקווה באיזה סוג של תקווה כזאת, שאולי בגלל שהיא אסופית, אז תשמע, המלך באמת יכול להתחתן עם כל אחת, כי היא יפה, אבל לא עם הסופית מהרחוב. יש גבול לסיפור סינדרלה, כן? זה, יש משהו שהוא באמת הזוי, כאילו זה, אז אולי בכל זאת ידחו אותה, טוב, אי אפשר, לא יודעים מי, מה, ילדת רחוב, בלי אבא, בלי אמא. מרדכי, מצידו, כל יום הגיע, עורך ביקור יומיומי. הוא מראה, זה המקום שלה אצלי בבית. כל יום, לא אני מרוצה ולא היא מרוצה. סוג של מחאה שקטה כזאת, כל יום הוא מגיע. בוא נראה באמת הפסוקים בפנים. ויהי, בישומה דבר המלך ודוסוי. כן, גם כשבדבר המלך, מה זה? הבקשה שלו. דוסוי זה הדרישה של המלך. זאת אומרת, זה שתי השלבים. וויקובץ נאורויס רבויס אל שושן הבירו אל יד היגוי שושן כבר מוצפת בנערות, כי הדת של המלך, הדרישה, כבר נכנסה לכולם. כולם יודעים, מרדכי עדיין לא מוסר את אסתר מרצונו, אלא ותילוקח אסתר, היא באה ולוקחים אותה בכוח אל ביס המלך, אל יד יגאי שמיר אנשים, שלא בהסכמתה, שלא ברצונה. ותיתה ונערו ועינו, ותיסו חסד לפונו. יגאי שומר אנשים מבחין מיד שמתאים לה כתר מלכות, ותיסה חסד לפניו, על הסמך האינטואיציה הזאת, הוא עושה חסד עם אסתר, הוא לא מעניש אותה, זה החסד שהוא עושה איתה, למרות שהיא סרבה פקודה, היא לא התייצבה, היא צריך לקחת אותה בפוח, וידעה, למרות זאת הוא לא מעניש אותה, ויותר מזה, כל הנערות שנעשו היו צריכות להמתין עד שהגיע התור שלהם להתחיל את ה-12 חודשי הטיפוח. שומר אנשים, היגאי, גונב את התור, מכניס את אסתר מיד, מקצר תהליכים, ויבהל אסתם רוקאו ואסמונו איסאו. לא, סס, לא. נותן לה מיד, בהלה, כאילו, עוקף את כל התור ומכניס אותה מיד, נותן לה את התמרוקים ואת המנות. נותן לה גם מנות מיוחדות של אוכל, בשביל שהיא תבריא, שתבוא לפני המלך במיטבה. אסמונו איסאו, מיוחדות לה. נוסס לא, ואיס שבע נאורויס או ראויויס נוסס לא מבייס המלך. אפילו עכשיו, עוד לפני שהיא מובאת אל המלך, הוא כבר נותן לשבע נערות שמיוחדות לשירות של המלכה. זאת אומרת, הוא כבר מקדים, כבר נותן, הוא שם אותה, מריץ אותה קדימה עם כל הכוח, וישנה ואת נערותיה לטוב. זאת אומרת, הוא משנה את התנאים. אסתר מקבלת יחס מועדף, יחס שונה משאר הנערות. גם הנערות שמופקדות לשרת אותה מקבלות בגללה יחס מועדף לטוב בית הנשים. אסתר ונערותיה שירות מיוחד, החדרים הכי טובים, התפריט הכי משובח. פשוט הוא דוחף אותה VIP קדימה עם כל הכוח. פשוט זה מה שהוא עושה. אסתר מקבלת פה תכלס, גינונים, יחס מועדף, הכל. לא יגידו אסתר, היא שומרת על זכות השתיקה, לא מוכנה להציג תעודת זהות, לא מוכנה להגיד מי, לא יגידו אסתר, אס אמו ואס מוילדתו, כי מרדכי ציבו עולהו, אשר לא יסגיד. היא הולכת עם אמונת חכמים, שומרת אמונים למרדכי, נשמעת להוראות שלו, למרות הסכנה, למרות שיכול להיות שהם יחסו, יארגו אותה, לא יודע מה יעשו, שום דבר. כמה שיטות במדרש, אבל היא לא אומרת כלום. היא לא אומרת את הפרטים שלה. ובכל יוים ויוים, מרדכי מסלך, אה?
שיכול שזה טעות במידה מסוימת.
אם היא הייתה סף הדיחות, יכול להיות שהם שולחים אותה משם. בגלל שיש את כזה עוד יותר מסקרן. לא, תכלס, אסתר, כמו שהגמורה מגדירה את זה, הייתה קרקע היום. היא לא מגיבה. תדחוף אותי קדימה, תדחוף. אני לא הולכת. ואתה רואה את זה, כל המהלך שלה, ממש, זה המהלך שהיא עושה. היא שום דבר, זה צניעות של איזובר, זה סוג של צניעות של איפוק. היא לא עושה שום דבר. נכון, זה סכנת מוות, אבל היא לא תעשה כלום. ובכל יום ויום מרדכי מסלך בביקורים תכופים להראות שהוא לא משלים עם המצב, לפני חצר ביס אנושים, לא דעס, שלא עם אסתר, ומה יהיה עושה? בוא, מרדכי פוחד על אסתר, שאולי יארגו אותה.
באמת יכול להיות הסיבה למה הוא דוחף אותה, כי כולם שם כנראה הוא
כולם רוצות את זה, כן. יש וורט של הגוין שהוא בונה את זה על הטיימים, שאומר כל אנשים והגיעי התור נערו ונערו לבואי על המלך, אומר זה קדמו ואז לא, וכל נערה כשהגיע הזמן ללכת על המלך היו רצות קדימה. אומר אבל הוא והגיע מונח תויר אסתר מונח בסבי חיל מונח דוי מרדכי פוזר, אומר מונח היא הלכה לאט צריך לדחוף אותה קדימה כל הזמן לבואי על המלך. היא לא רצתה בשום אופן, והיא הראתה את זה. הגוון אמר שאפילו בטיימים זה מרומז. ובהגיע תויר אסתר וסבי חיל לגוונה. כאילו, לא רצתה. זה היה הראש שלה. קיצור, אבל מרדכי דבר ראשון מתהלך, לדעת את שלום אסתר, לראות אם יארגו אותה ומה יעשה בה. אולי יטילו עליה עבודות שירות. אז לכן הוא עומד מהצד, לראות מה ילד יוים. לראות, אולי מפרים את הזכויות שלה, אולי הוא בא לראות עליה, להגן עליה. אבן עזרא, תראו. ובהגיע. שנייה. ובהגיע תר נערו ונערו לבואי אל המלך אחשוורוש, לפני שהנערה הוצגה לפני אחשוורוש, הייתה צריכה לעבור סדרת טיפוח כדת אנשים 12 חודש. כל מועמדת הייתה צריכה לעבור את כל תקופות השנה, לראות אם היא לא סובלת ממחלות עונתיות שיפריעו למלך. שישה חודשים, כי כן ימלאו ימי מרוקיין. שישה חודשים בשמן המוהר. בחורף היו מורחים את הבשר עם שמן המוהר, שמחמם את הגוף, ושישה חודשים בבשמים. בקיץ הגוף צריך טיפוח מריחות לא נעימים, אז שמים בבשמים, ובשר מרוקי אנושים. חזל גם אומרים שהיה פה, כאילו היה חלק, שישה חודשים להשאיר את השיער ולעדן את הבשר, וקיצור, היה תהליך שלם, היו משרים אותם שם כמו אורות של טבילים, אתה יודע, ככה. בריכות שיהיו ראויות לבוא אל המלך. ובו זה ענרו בואו אל המלך. יופי ובריאות הגוף. זה הקריטריונים היחידים שמעניינים את החשבי ראש. בזה היא עברה את התהליך 12 חודשים אשריה. יופי, הכל טוב. וזה הנערה באה אל המלך. החשבי ראש מבין שכדי שהעסק יצטייר טוב בעיני התקשורת הפרסית, הוא מוכרח לקנות את הרצון של הנערות שאותם הוא רוצה לבדוק. הן מוכרחות לבוא לפניו מרצונם החופשי. ולכן באה אל המלך. אף אחד לא מובד בכוח. איך עושים את זה? איך קונים רצון של בנות? הוא אומר, אז כל אשר תוימר היא נוסן לו. כל אחת, איזה מתנה שהיא רוצה, דורשת, היא מקבלת. וזה מתנות האלה, זה הוכחה שהן מסכימות ורוצות. צוות ההסברה, כן, של הממלכה, יטען שהנערות קיבלו תמורה נאותה בשביל הבדיקה שלהם. אז זה כבר לגיטימי וקביל. אסכולה שאותו אמר, אינו עושה לא, לבוא עם מבית הנשים לבית המלך. בערב היא באה, ובבוקר היא שווה אל בית הנשים שני, אל יד שעש גז, סריס המלך שומר הפילגשים, ואז לא תבוא עוד אל המלך, כי אם חפץ בה המלך ונקראה בשם. ובהגיע תויר אסתר, בסבי חיל דויד מורדכי, אשר לוקח לו לבס, לא בואי אל המלך, לא יביקשו דבר, לא כמו שער הנערות, אסתר לא באה, הגיע התור שלה לבוא, היא לא מוכרת בשביל מתנה, את האמונה שלה, את הערכים שלה, בשביל בצע כסף. היא לא באה. התור שלה באה. היא לא ביקשה דבר. היא ממשיכה להפגין סלידה, חוסר סביעות רצון. היא לא מתפתה למתנות. לא, לא עוזר. אפילו לא, יגידו, פה, שם, שום דבר. כי אם אשר יאמר, יגיא סריס המלך שמיר אנושים, מה שהוא נותן לה, היא מקבלת, היא לא מבקשת כלום. היא לא מבקשת כלום. ותהי אסתר נויסי סחיין בעיני כל רויהו, לא עוזר לה כלום. העקשנות והסרבנות שלה יכלו לגבות ממנו מחיר כבד, אבל היה לה חן נשיאות חן, נתנו לה משמיים נשיאות חן. תראה, זה מאוד מאוד כואב. ותילוקח אסתר אל בייס המלך. אסתר לא הולכת מעצמה אל המלך החשבירוש, היא נלקחת גם כשזה מגיע לתכלס, אחרי שהיא עוברת שם את כל התהליך, היא נלקחת אל בייס מלכוסוי. אפילו על החדר, אתה יודע, בכניסה לחדר של חשבי ראש, היא עדיין נלקחת. היא לא הולכת. היא לא הולכת מרצון. אין על מה לדבר. אפילו בבייס מלכוסוי, היא נלקחת בכוח, שלא בטובתה. בחוידש העשירי, וחוידש טייבייס, משמיים גרמו, שזה יהיה בדיוק בחודש טבת, שהמזג אוויר קר, זה גמור אומרת שבזמן הזה, גמור במגילת דף י"ג עמוד א', גוף נהנה מן הגוף, בשביל שהחשבי ראש ירצה אותה. תכלס, מה שקורה פה זה מאוד כואב לאסתר. אסתר ומרדכי לא רוצים את המצב הזה. הם לא רוצים, זה הרי גם כן זה אשתו, כן? זה כמו שחזל אומרים. היא הייתה אשתו של מרדכי. והוא לא רוצה את זה. הוא ממש לא מוכן בשום אופן שעכשיו ייקחו אותה למלך החשבי ראש. אבל הקדוש ברוך הוא כן רוצה שהיא תהיה שם. בהתחלה זה היה בתולות. השלב הבית היה נשים. תשים לב הפסוק אם אתה תראה גם כן. שהיה הבדל משלב א' לשלב בית. עכשיו זה מגיע לשם, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שהגאולה של עם ישראל תבוא על ידי אסתר דווקא מהבית של חשבי ראש. אז תחשוב, מתחננים, בוכים, היא עושה מה שהיא רוצה, היא מוכנה למסור נפש, לא פעם, לא פעמיים, 20 פעמים, 30 פעמים, היא מוכנה למסור נפש. אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה את המסירת נפש שלה במקרה הזה. הקדוש ברוך הוא רוצה שהיא פשוט תהיה שם. ולכן היא יכולה לעשות את כל השתדלונס שבעולם, שיהיה ההפך, והקדוש ברוך הוא מוריד אותה יותר נמוך, ויותר נמוך, ויותר נמוך, ויותר נמוך, אבל רבי שואל, למה? רבי שואל מכולה, למה? אבל שם רוצים אותך, מה את רוצה? שם הישוע של עם ישראל תגיע, דווקא מאסתר שמצאת בבייס החשבי ראש. טוב, החשבי ראש אוהב אותה ממבט ראשון. הוא כל כך אוהב אותה שהוא כבר לא רואה צורך לבדוק את שער הנערות, כך אומר הגוין. כתר המלוכה הוא שם על הראש שלה בעצמו. חשבי ראש היה יכול להיות המאושר באדם. הכל ורוד, הכל טוב. אבל מה? אסתר עדיין מתעקשת להישאר אנונימית. הפריימריז כבר מאחוריה, כן? היא כבר קיבלה את כתר המלוכה, עדיין אין אסתר מגדס אס מוילדתו ואס אמו. אחשווירוש יודע שלא יעזרו כאן איומים. היא באמת מוכנה למות, מה תעשה לה? לכל אורך הדרך מוכנה למות, מה תעשה? היא יכולה, ויותר מזה, היא תמיד יכולה לטעון כן, בדיוק. מה הפחד, כאילו, ושתי, שמישהו שבא... הנה, הוא נפל אחת, אמר לך, זה לא אכפת למות, מה הוא יעשה עכשיו? היא יכולה גם תמיד לטעון שהיא באמת לא יודעת את המוצא שלה. היא באמת הסופית. לא מוצא לכם בין אחד לזרוק אותי, בכיף, אני אשמח. אבל אני באמת הסופית, אני לא יודעת. אבל האדם כמו חשבי ראש לא קונה את הסיפור. הוא קולט שהיא מעלימה ממנו מידע, והוא לא הולך להרפות. הוא מנסה לעורר בה תאוות הכבוד. הוא עושה משתה גדול. קורא למשתה הזה משתה אסתר. לכל שרה ועבדיו. אחלה, שתשב עם האליטות. חשבי ראש כאילו חושב, כן? היא תרגיש לא נוח. הסתכלו עליה, מה, הסופית, הסופית. הכבוד שלה התעורר. תגיד, אל תסתכלו עליי, ככה! נכון? יש את התאיר, תאיר, תפוס את הבן אדם, תושיב אותו בראש השולחן, תעשה לו הרבה כבוד, ואז כאילו כולם התחילים להסתכל עליו, רגע, מה, 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 איזה משפחה אתה? הוא כבר יפתח את הפה, יהיה בסדר. אסתר תרצה, היא תהיה חייבת, בשביל לא להיות מושפלת, היא תהיה חייבת לעשות את זה. תעלה אותה גבוה, ואז תיתן לה אפשרות ליפול למטה, אולי שם היא תישבר. זה לא עוזר, אסתר לא שוברת שתיקה. החשבריש לא מרים ידיים. הוא מחליט להפחית את שיעור גובה המס, לחלק מענקים עם פתקים, ככה אותיות של זהב, מוקדש באהבה מאסתר המלכה. אולי, כאלה לגילויי חיבה, כאלה מתנות שהוא נותן לה, אסתר לא תישאר אדישה, והיא סוף כל סוף תגלה את המוצא שלה. ככה רשי אומר, עובד משתיה, כן? רשי מגיל י"ג עמוד א'. גם זה לא עזר. החשביר עושה טקטיקה חדשה, צעד קיצוני, הוא הולך ומנסה לעורר את הקנאה של אסתר. החשבי ראש מקבץ סיבוב שני של בטולות. כאילו הכל פתוח, שום דבר לא בטוח, יש עוד סיכוי לסיבוב שני. זה סוג של תמרור עזרה לאסתר, שתראי, הכל יכול להתפסק. את לא יחידה בעולם, יש עוד אחרות. אם את לא תשתפי פעולה, אני לא הולך לרדוף אחרייך כמו משוגע ברחובות, כן? תשכחי מזה. או שאת תשתחצו, או שיהיה מישהי אחרת. ואז את לא יודעת איך החיים שלך ייגמרו ברגע שאני אמצא מישהי אחרת, ואני הולך לבדוק. אסתר תכלס לא שחיתה ולא לחיצה, זה לא עוזר. לא עוזר שום דבר, אפילו מאיימים עליה בדברים הכי קשים, היא לא כזאת נחישות, תכלס, עובר זמן, אחשוורוש מתייאש, כבר די, כבר לא מעלה את הנושא לזה לדיון עוד פעם. ומה זה? חזל אומרים לנו שאת העיצה הזאת, שהוא ילך ויבדוק עוד בנות, מי נתן לו? מרדכי. אותך אמרת, שמע, לא יודע, גם לי לא אומרת. אז אולי באמת תעשה משהו קיצוני, תלך לבנות אחרות, אז ככה זה, למה? הוא רצה שיהיה לה חופש. הוא ריחם על אסתר, אז הוא אמר לו, לך עליה אחרות. אז הנה, יהיה עכשיו כסיבובים עם אחרות, אז יהיה לה, יהיה חופש ממנו. אבל בכל אופן, ותילוקח אסתר, בוא נראה את הפסוקים בפנים, ותילוקח אסתר אל המלך אחשוורוש, ואל בייס מלכוסוי, כן. ויהב המלך אסתר מכל הנשים. אחשוורוש אוהב את אסתר מכל אותם נשים שהיו לו כבר במלאי, ותיסוחן וחזד לפניו מכל הבסולוי. הוא כל כך מוצא אתכם בעיניו, ש-she is the one and only. כאילו, היא האחת והיחידה, אין לפניה ואין אחריה. לא יהיה, אפילו בתולד, הוא כבר לא צריך לבדוק. הוא כבר משוכנע שאין סיכוי שתהיה אחרת יותר מוצלחת ממנה. והיוסן כסר מלכוס בראשו, אחשוורוש מזדרז בעצמו להניח לאסתר את הכתר מולך על הראש, וימליכה אותך אז ושתי. הוא לא מתפשר על אסתר. זאת אומרת, זה לא טוב, אין ושתי, שיהיה אסתר. לא, 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 מבעיניו, היא ממלאת את החלל. היא באמת ישבת ערך בעיניו לבשתי, כך אומר הגוין. ויעש המלך משתה גדול. לכל זרוע ועבודו, והוא עושה משתה גדול על שם אסתר, אייס, משתה אסתר, והנוכל המדינויס עושו, והייתי מס אייס, הוא נותן מתנות, הוא רואה שזה לא עזר, אז הוא עושה מענקות במיסוי, מחלק מענקים בשם של אסתר, אולי הגילויי חיבה האלה יעזרו, ואסתר תדבר, ואז הוא עושה את הדבר הכי קיצוני, וביקובץ בסולויס שייניס, היא לא נכנעת בטוב, הוא מחליט להשתמש בנשק האחרון, הוא מכנס עוד בתולות להראות לה ששום דבר לא מובטח, ומורדכי יושב בשער המלך. זאת אומרת, תכלס, יש פה גם רמז, רשי אומר, היה לה קשה לאסתר. זאת אומרת, תכלס היא אישה, כן? וכאלה גילויי חיבה, וכזה כבוד, וכאלה איומים, תכלס היה לה קשה. אבל מה נתן לכוח? מורדכי יושב בשער המלך. כל פעם אתה רואה את מורדכי, אתה נזכרת, אני לא נופלת. אני לא מתפתה, אני לא מבטרת. מורדכי אמר, לא להגיד את המוצא שלי, אני לא אומר את המוצא שלי. אבל מה אני אפסיד מזה, מייק? שום דבר. מורדכי אמר, הלכתי עם אמון הסחחומים. זה תכלס מה שהיה הצולה של עם ישראל בסיפור הזה, היה אמון הסחחומים של אסתר במורדכי. מורדכי אמר, לא לעשות, היא לא עושה, למרות שיש לה אלף סיבות כן. היא לא אומרת כלום. אין אסתר מגדס מוילדתו ואס עמוק כאשר ציבו עליה מרדכי. עומדת בגבורה מול כל הסכנות, כל הלחצים, כאשר ציבה עליה מרדכי. כמו שהיא הייתה תחת החסות של מרדכי, הוא היה מצווה עליה, הייתה שומעת בקולו, אותו דבר גם היום, שהיא כבר המלכה והרבה יותר חשובה ממרדכי, עדיין אותו דבר. ואס מאמר מרדכי, גם עכשיו כשהיא כביכול ברשות עצמה, מלכה בממלכת אחשוורוש, מרדכי לא יכול לצוות עליה את מאמר מרדכי אסתר אויסו, כאשר אויסו ואומנו איתו. כמו שהייתה באומנה אצלו, שהייתה הבת שלו, גם היום שמעת בקולו, אותו דבר. חזל מרמזים לנו.
זה תכלס גם המצווה של המלך, שהבן צריך להקים לבעל.
היי. טוב, בואו נראה את הסיפור של ביגסון וסרש, ועם זה נסיים להיום. ביגתן וצ'רש הם היו ממשמר המלוכה, כן, של המלך אחשוורוש. התפקיד שלהם היה לעמוד שעות רבות על הרגליים בבית החשאול בלי לזוז. אחרי שאסתר הוכתרה למלכה, המרדכי זוכה להכרה, הוא יושב בשער המלך. ביגסון וסרש לא יכולים להבין איך היהודי הזה קיבל קידום כל כך מהר, והוא כבר יושב בשער המלך בזמן שהם צריכים לעמוד על הרגליים כל כך הרבה זמן בלי לזוז. הם גם חששו שהמלכה אסתר תרענן נהלים ותהיה כל מיני כשלים בתפקיד שלהם, הם יפוטרו מהעבודה. ככה תרגום אומר, ביגסון ושרס מחליטים להרעיל את המלך, חיסול כזה שלא משאיר עקבות. אחרי מעשה גם אפשר להתעלם, לא לקבל אחריות, זה הכי טוב. ביגסון ושרס מדברים בטורסית ולא מעלים על דעתם שמרדכי עלה על הגל, כן, הוא מאזין להם, וחנה סנהדרין, אז הוא יודע גם טורסית. מכאן הדרך קצרה, מרדכי שולח לאסתר התראה ממוקדת, אסתר מעבירה את המידע לגורמים האחראיים, ביגסון ושרש מוצאים את עצמם, צופים על שושן מגובה עמוד התלייה. מרדכי לא מבקש קרדיט לעצמו, הוא עושה את הדבר הנכון, הוא לא מנסה להשיג כל מיני רווחים פוליטיים מזה, או רווחים אישיים. מרדכי מוסר את המידע לאסתר, בלי התנאה שהיא תגיד את זה בשמו, אולי הוא אפילו ביקש ממנו להגיד את זה בשמה, שככה יוסף לקח אומר, שבשביל לחזק את הקשר שלה עם אחשוורוש, אבל אסתר מצידה לא מוסר את הדברים בשם עצמה, היא מדגישה, שמעתי, קיבלתי מידע ממרדכי, ואתו עם אסתר למלך בשם מרדכי, כן, ומפורש מדגישה את זה. זאת אומרת, היא יכלה להגיד נודע לי, ואז היא הייתה מקבלת את הקרדיט. אבל לא, היא נותנת את הקרדיט המלא, אוי מרדובר בשם אוי מרוי, מי ויגאו לו לאוילם, כן? ביי, אומים אוי, אם הוא מרדכי, יוי שייב בשער המלך, מרדכי שגידל את אסתר, זוכה לשבת בשער המלך. הקידום הזה, קוצף, ביגסון וסרש, גורם להם משומרי הסף, הם המשמר המלוכה, הם צריכים לעמוד על רגליים, הם לא יכולים לסבול שיהודי יושב והם עומדים, ולכן הם החליטו ויבקשו לשלוח יוד במלך אחשוורוש. הם לא רוצים משהו המוני, אלא לשלוח יד, כאילו בשקט, בשליחות יד חשאית, להרעיל את המלך. ויבודה הדבור למרדכי, ויגיד לאסתר המלכה, הם מדברים טורסית, כן, הוא יודע, ויגיד לאסתר המלכה, לא מבקש ממנו שיגיד את זה בשמו, ותאמר אסתר למלך, בשם מרדכי, היא לא מנצלת את זה לעצמה, ונותנת קרדיט מלא למרדכי, ויבוקש הדבור, ויהי מוצא, הקדוש ברוך הוא דאג, שמצאו את הפרטים שחיפשו, מצאו, בשביל שלא יסגר מחוסר ראיות, ובשביל שיהיה כתוב השם של מרדכי לטובה, והייקו סייב, והייתולו שניהם על עץ, והייקו סייב בספר דברי היומים לפני המלך. ובעיקרון, מחשביר שהיה יכול לתת שכר למרדכי מיד, ואז זה לא היה נכתב, אבל משמיים היה שהוא הסתפק באזכור בספר דברי הימים שמרדכי הציל את המלך. ספר דברי הימים לפני המלך, זאת אומרת לא ספר דברי הימים הכללי, על הספר דברי הימים הפרטי שנמצא אצל אחשוורוש, שזה מקום שבו אין שליטה לידיים שרוצות למחוק דברים, לשכתב. כי זה אצל המלך עצמו, אתה צריך את האישור שלו בשביל לכתוב או למחוק. וזה בעצם ההכנה לניסים הגדולים שהולכים לבוא בהמשך. עד כאן פה מתחיל פרק ג' מהסיפור של המן, נלמד את זה מחר בעזרת השם.